טוב, ברוכים הבאים. אחת מהתורות של רבי נחמן מתחילה במילים היום אם בקולו תשמעו. כשאנחנו באים לקחת אחריות על החיים שלנו, הרבה פעמים זה נראה לנו כמשימה בלתי אפשרית, כאתגר קשה להשגה. אז אנחנו מכירים את העצה הפסיכולוגית שאומרת רק להיום. וזה גם הרעיון המרכזי באותו טקסט של רבי נחמן, שמופיע בליקוטי מאורן בפרק ר' עין ב'. אבל בסוף הדברים שאני עוד מעט יחזור אליהם, הוא אומר כי אין לו לאדם בעולמו, כי אם את אותו היום. ואותה השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. אז עצה פסיכולוגית זה אומר להתעסק עם מה שאני יכול לבצע. ואחרי זה תראה לך, תראה שיש לך כוח לעוד. על עצה רוחנית אומרת באמת במימד מסוים העולם שלנו קיים רק להיום. כל יום ויום הבריאה מתחדשת לגמרי. אמנם, המחשבה שלנו לא מוכנה לקבל את זה שיש התחדשות גמורה. ואנחנו נושאים איתנו את הזיכרונות מיום האתמול ואת הדאגות מיום המחר. ולא נותנים ליום הנוכחי את הצ'אנס, את ההזדמנות לפגוש את מה שיש בו. אז הטקסט שעליו הוא מדבר הולך ככה, הוא מתחיל במילים, היום אם בקולו תשמעו. זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום. הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו כמובא בספרים. עכשיו הוא ממשיך ואומר, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה להאדם, כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה. עכשיו הביטוי, כשרוצים להיכנס בעבודת השם, אני רוצה לתרגם אותו כשבן אדם רוצה לקחת אחריות על חייו. כי בן אדם רוצה לצאת לדרך. ולנהל את חייו באופן הראוי. אז להשתנות מהיום לכל יום, זה נראה בלתי אפשרי. נדמה לאדם, כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה, וממילא הוא נוטש את מחשבתו הטובה להשתנות. אז מה מציע רבי נחמן? אומר, כשיחשוב שאין לו רק אותו היום. זאת אומרת, זו הזמנה להתבונן במחשבה על כך שיש לי רק את היום הנוכחי. עכשיו, בדרך כלל, ההפך ממסע כבד זה מסע קל. אבל פה אומר, כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. זאת אומרת שאם בן אדם מצליח להתחבר אל האיכות של היום הנוכחי, משהו נפתח. לא יהיה לו למסע כלל. הוא גם הוסיף וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. לאמור, מחר התחיל. אחר התפלל בכוונה ובכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר עבודות. כי אין לו לאדם בעולמו, כי אם את אותו היום, ואותו השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. אז פה אני מבקש להדגיש את המילים, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. זאת אומרת, שאנחנו דוחים משהו שנוגע לתיקון שלנו, בעצם אנחנו לא דוחים את הדבר, אנחנו דוחים את עצמנו. עכשיו, העניין הזה שהעולם בנוי על כך שאנחנו צריכים לקחת אחריות על יחידות שנקראות יום, ובתוך היום לקחת אחריות על יחידה שנקראת שעה. ובתוך הטקסט הזה מופיע מחשבה, דיבור ומעשה. בהתחלה הוא אומר כשיחשוב שאין לו רק אותו היום. אחרי זה הוזכרו גם המילים שלא ישים לנגד עיניו, וגם איפה מופיע שם אמירה? יש שם בתוך הטקסט אמירה? והנה אומר, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, למור, יש פה אמירה, מחר אתחיל. ולפעמים בן אדם נמצא במצב שהוא מאוד רוצה להשתנות לטובה, הוא לא יודע מאיפה להתחיל, הוא מבקש, הוא זועק. ובעניין הזעקה הזאת והתפילה להשתנות לטוב, יש בזה משל מסוים שאני רוצה להזכיר אותו, שראיתי את זה בתוך דבריו של הרבי ממוז'יץ. הייתה חצר חסידית שמקורה בפולין והייתה גם הרבה שנים בתל אביב, בארלוזורוב בדיזינגוף 36, קוראים לזה חצר מוז'יץ, ועד שהם עברו לבני ברק. אז הרבי הקודם קודם קודם שלהם הוציא ספר שקראו לו דברי ישראל. אז אני אתחיל קודם כל מהמשל. הוא אומר, היה מלך שהיה לו בן שהתנהג באופן נורא והיום, עד שהוא גירש אותו מעל פניו. והבן, בצר לו, הלך להתפרנס מחטיבת עצים. ועבד בפרח בחטיבת עצים והצליח להתפרנס. לימים, הגרזן שלו נשחק מאוד, ולא היה בידו כסף, אפשרויות להחליף את הגרזן, לשפר אותו לדגם מתקדם. אז שלח מכתב לאבא שלו שיעזור לו להשיג גרזן מתקדם, גרזן חדש. והמכתב הזה רק עוד יותר עורר את הכעס של אבא שלו. הוא לא ענה. עברו הימים, המצב שלו החמיר. אז הוא כתב לאבא שלו, אבא, אני מתגעגע אליך, תחזיר אותי לארמונך, אני רוצה להיות במחיצתך. אז אבא הגיב ושלח לו עזרה והחזיר אותו להיות במחיצתו. אז הוא הלביש את המשל הזה, הרבי ממוז'יץ, שהוא אומר שהוא שמע את זה מסבא שלו, ששמע את זה מאיזשהו אדם אנונימי. על הפסוק, אלי אלי, למה עזבתני? יש מישהו שמכיר את המשך הפסוק בעל פה? זה הפרק של אסתר המלכה, פרק כ"ב בתהילים, שנהוג לומר אותו בתענית אסתר. זה אומר שאנחנו מתקרבים לפורים. הפסוק אומר, אלי אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי. הסביר הרבי מוז'יץ שיש בפסוק הזה שאלה בתשובה, שהוא שואל, אלי אלי למה עזבתני, והוא בעצמו עונה, רחוק מישועתי, מה שהרחיק אותי מהישועה שלי זה דברי שאגתי, זה הדבר שאותו ביקשתי, שאותו זעקתי. לפעמים אנחנו במצוקה, אנחנו מבקשים רק להיפטר מהמצוקה. ולפעמים אנחנו נזכרים בגדלות שלנו. אנחנו נזכרים איזה ייעוד נפלא יש לנו בעולם. אנחנו נזכרים איזו שליחות נפלאה נועדנו להעביר, איזה אור אמור לעבור דרכנו. אנחנו בנים לאברהם, יצחק ויעקב. אנחנו נזכרים בגדולה שלנו והזעקה שלנו על כך שלא מתאפשר לנו להוציא את הטוב הזה ולגלות אותו בעולם. השלב הראשון של הקריאה שלנו זה קריאה ממצוקה, אבל כל המכוון זה להשתחרר מאותה מצוקה ולחזור לנורמליות. השלב השני של התפתחות התודעה והתפתחות ההכרה, אז אנחנו נזכרים בגדולתנו ובמעלתנו ועד כמה במצב בו אנו נמצאים אנחנו רחוקים מזה, ואז הזעקה כמו של בן המלך לבוא אל מעלתו, להיזכר בייעוד שלו. אז אמר את זה הרבי מוז'יץ, של בני ישראל במצרים כתוב שני ביטויים, יש ביטוי וצעקתם שמעתי, יש ביטוי ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. את צעקתם שמעתי, אני שומע, אבל הצעקה שלהם לא באה אליי, כי אני שומע שבן אדם מבקש מה שנקרא הטבה בהיבט החיצוני של חייו. עכשיו זה לא אומר שאין ראוי להתפלל על שינוי גם עבור כל מצוקה שבה בן אדם נמצא. אבל יש פה הזמנה, למי שמוכן להיענות להזמנה, להיזכר בגדולה שלנו, להיזכר באיכות המיוחדת שלנו, להיזכר באור שנועדנו לגלות. ואז הקריאה היא אחרת לגמרי. הוא אומר את זה כך. את כל מה שאמרתי לכם עכשיו בשיח החופשי, אני רוצה לקרוא לכם מתוך הכתוב. על פי מה שאמר אבי אדוני זקני, זה כינוי, אומר הרבי ממוז'יץ, מה ששמעתי מסבא שלי בשם צדיק אחד. על הכתוב, אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי, שהוא שאלה ותשובה. אלי אלי למה עזבתני, התירוץ רחוק מישועתי דברי שאגתי. זאת אומרת, למה עזבת אותי? לפי הצורה שבה ביקשתי את בקשתי, הוא קורא לזה שאגתי, זה מה שהרחיק ממני את הישוע. הוא ביאר על פי משל. בן מלך שהיה שוטה והכיס לאביו, עד שגירשו מביתו, והלך נע ונעד בעוני ודוחק, עד ששכח מיהו. עד שנעשה חוטה בצים אצל כפרי אחד. מתוך הכתוב, המשל יש לו יותר פרטים. הלך, נעשה, חוטה וצים את כפרי אחד. היה לו קרדום רעוע, שהיה לו עבודת הפרך, לכתוב בה. מה עשה? כתב מכתב בקשה לאביו המלך, שירחם עליו, וישלח לו קרדום טובה. קרדום טוב, זה אפשר לקבל בהבנה עברית של לפני 100 שנה. כשראה המלך בקשתו, הקפיד עליו עוד יותר, ולא פנה אל בקשתו. פה אני רוצה לשאול אתכם, כשאני סיפרתי את זה בשיח החופשי, אמר, לא ענה לו, אמרתי הוא לא ענה לו. פה הוא כותב, הקפיד עליו עוד יותר. למה הוא בעצם הקפיד עליו עוד יותר? כי בעצם, הוא קולט עד כמה, הוא שכח את מהותו, את גדולתו, שאני משתמש בביטוי לזכור את גדולתנו, אין הכוונה הפך מהענבה. זה בעצם אותה מתנת חיים אלוהית שכל אחד מאיתנו קיבל. ובנסיבות הזמן, או שהשכיחו את זה ממנו, או שהוא שכח את זה מעצמו, אבל הוא לא משתמש מאותו עניין. והפרדוקס הוא שמצד אחד, כל מה שיש לו לבקש, זה תן לי גרזן יותר טוב. מצד שני, הוא בכל זאת זוכר את אביו המלך, והוא ממנו מבקש את העניין. מקווה שאתם איתי כבר במוסר השכל, כי כשאני קיבלתי את הטקסט הזה, אני אמרתי, אני עוצר רגע את כל הבקשות שלי. אמרתי למזכירה, תעצרי אותם. אני רוצה לנסח אותם מחדש. שמעתי את הטקסט הזה בשיעור של הרב דודקביץ', קוראים לו, הרב דודי דודקביץ', מייצר. והנקודה הזאת, שראוי לחדד את זה, מצד אחד, זה הולך ככה, הוא במצוקה, נזרק מארמון המלך, מצא עבודה הישרדותית, עבודת פרר, ואז הוא מבין יום אחד שבשביל להתקדם בעבודה הוא חייב גרזן מושחז, חייב גרזן מקצועי, גרזן יקר. אתם יודעים שכל עולם שנכנסים אליו יש בו המון דיוקים. זאת אומרת, אתה נכנס למשל לעולם הכדורגל, אתה רוצה לשחק, המוכר שואל אותך, אתה רוצה את הכדור הזה? אתה אומר, זה החברה הכי טובה בעולם, זה לא כדאי. אבל מי שלא בקי בכדורים, לא מבין מה רוצה. אתה הולך לקנות טולר, לדרמן, מחזה, לדרמן עצמו, זה סוג של פירמה. בכל תחום יש מכונות תפירה. מכירים את הנושא של מכונות תפירה? איזה הכי נחשבת? זה כנראה פעם. וינגר זה באמת פירמה מאוד ותיקה, יותר מ-100 שנה. על יום יש שמות אחרים. אם הייתי יודע, הייתי אומר, רק אני יודע שזינגר כבר לא. אבל מי שיש לו זינגר, זה שווה המון. זה אומר שיש לו טעם טוב. ככה בכל תחום. אז בטח גם בבקשה הזאת הוא אמר, מה שהולך לשנות את מצבי, זה שיהיה לי קרדום יפני. שאני אקבל מאבא שלי קרדום שעושה את העבודה, ואני אספיק כפול ממה שאני מספיק בקרדום המאפן. אבל אני רוצה להתעכב על החוויה הזאת. מצד אחד הוא במצוקה חריפה, הוא חייב קרדום אחר. לא עולה על דעתו שהוא נועד לקיום אחר. ובאמת זו הזדמנות לשאול ולהתבונן פנימה מהם הבקשות שלנו, על מה אנחנו מבקשים, מהם היעדים שלנו. ולא להיות בביקורת כלפי הבקשות שלנו, אלא פשוט לזהות אותם, את אותם בקשות. והדבר המיוחד פה, שהוא בכל זאת זוכר הוא זוכר שיש מלך, והוא זוכר גם שיש לו קשר עם המלך. אבל הוא זוכר את זה רק במובן של לבקש את הבקשה, ולא במובן של ייעוד. יש לפעמים שהסבל יום אחד מזכיר לנו את הגדולה שלנו, ולפעמים זה לא הסבל, בא מישהו ומספר לנו על הגדולה שלנו. ישנו סיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב. שם המלא שלו כמעט כמו השם המלא שלי, לי קוראים יחיאל מיכאל, עם א' לא קראו יחיאל מיכלי. האמת היא שהשם של אותו דוד שאני קרוי על שמו, קראו לי יחיאל מיכל, אבל אבא שלי לא ידע שזה שם תקני, אז הוא הכריז ששמי הוא יחיאל מיכאל. לא ידע שמיכל זה שם לבן, מיכל. אז יום אחד נכנס אליו איזה אני הביתה, הוא מאוד מאוד רצה להיטיב איתו ולתת לו צדקה, הוא לא מצא שום דבר, הוא מצא את הטבעת של אשתו שהייתה שם, אחת הטבעות שלה, כי אחרת זה סיפור שמעורר התנגדות, היה לה הרבה טבעות, אחת מהם. והוא נתן לו את זה. כשאשתו נכנסה, ממש דקה אחרי זה, אומרת לו, איפה הטבעת שהייתה פה? אומר לה, מצטער, מסרתי אותה לקבצן שהוא היה פה. אמרת לו, השתגעת? היא שווה 50 רובל. קבצן, דופק בדלת, נותנים לו רובל, 50 רובל היא שווה. הוא מיד רץ אחרי הקבצן. הוא היה בטוח שרוצה לתפוס אותו, ולבקש ממנו שיחזיר את הטבעת. אומר לו, לא, אני לא, אני אשאיר לך אותה, רק תדע שהיא שווה 50 רובל, ואל תמכור אותה בפחות. ואת הקריאה הזו שהטבעת שווה 50 רובל היא לא לגמרי נוגעת לענייננו כפי שהיא מופיעה במשל, שאל תמכור אותה בפחות. מי שסיפר את זה פעם היה רבי מסלונים, שהוא סיפר את הסיפור, או שזה סיפור חסידי קלאסי, על רבי יחיאל מיכל מזלוצ'וב, שסיפרתי לכם, הוא סיפר את זה לחסידה בשבת בבוקר, שהוא ראה אתם שמאוד לאותים על החמין והקוגל, הוא אמר, סיפר את הסיפור הזה ואמר, השבת שלכם שווה הרבה, אל תמכרו אותה בעד חתיכת קוגל. זה לא שיש בעיה לאכול את הקוגל או את החמין בשבת, אבל הכוונה היא שעל, תחשבו שבזה זה מסתיים, שזה, יש פה משהו שהרבה מעבר. ולהיזכר, לבדוק את הבקשות שלנו. איך הן נראות? ויש בקשות שבאבחון העצמי, יש פה משהו שמעיד על ריחוק גדול מעצמנו. ממש שכחה גדולה. ואנחנו יכולים לראות את זה גם, כשבן אדם שנמצא בזוגיות, הרבה פעמים, או בהורות, הציפיות שלו מהילדים, או העידוד שלו לילדיו, או העידוד שלו לבת הזוג, או לבן הזוג, העידוד שלה לבן הזוג, זה עידוד של בוא תחליף את הגרזן. בוא, על אותו משל, בוא שיהיה לך גרזן יותר משוכלל. ראוי לך שיהיה לך גרזן משוכלל. אבל מה עם ההיזכרות של הגדולה שלנו? ופה המשורר, מסביר את זה רבי מויצ'ט על המילים, שהמשורר אומר, אלי, אלי, למה עזבתני והוא בעצמו עונה? רחוק מישועתי, מה שהרחיק ממני את הישועה, את ההיענות שלך, זה דברי שאגתי, זה בעצם סוג הבקשה שלי. נמשיך לקרוא מתוך הכתוב. אחר כך לימים, התחיל הבן להתעורר בעצמו מה שעבר עליו. לפני שאני אמשיך לקרוא, נזכרתי, כמו שסיפרתי לכם על הטבעת, אל תמכור את הטבעת בפחות ששווה 50 רובל, אז נזכרתי בעוד סיפור שקשור במישהו שבא לקבץ נדבות מאיזה רבי. זה הסיבה שאני עכשיו אספר לכם. זאת, ספרים על הרבי מסתמר, שהוא היה איש חסד גדול, אז פעם בא אליו בן אדם והתחיל לספר לו סיפור שאשתו חולה מאוד ומחלה קשה והוא עצמו עבר צנתור וחולה לב וחולה כליות. רבי פתח את המגירה ונתן לו סכום גדול. אחרי שהוא יצא ניגש אליו אחד החסידים אמר לה רבי מה הוא רצה ממך? הוא סיפר לך שהוא חולה וכל זה? אמר לו רבי כן. אמר לו דע לך שהוא עבד עליך הוא לא חולה ואשתו בריאה לגמרי. הרבי אומר לו, אתה בטוח במה שאתה אומר? הוא אומר לו, כן, מכיר אותו, בריא לגמרי. אומר, השתבח שמורדת לי אבן מהלב. בסיפור רגיל, אנחנו, איך אמור להסתיים הסיפור הזה? של כעס על מישהו שהוציא צדקה במרמה. אבל כשיש אהבה בלב, הוא כל כך לקח לליבו את צערו של תלמידו, הוא אומר, הוא לא חולה, באמת שמח הרבי, איזה יופי שבישרת לי את הבשורה הטובה הזאת. אחרי זה אתם תצטרכו להוציא מסר אישי מכל הסיפורים הכביכול לא קשורים שמוזכרים תוך כדי. ויש עוד אחד בהמשך. אבל הדרך שלי להגיד זה סיפור, כי סיפור יפה. זה מה ששמעתי בשבוע האחרון, זה מה שאני מביא לכם לשיעור. אבל מתקדמים, אמורים לראות איפה זה פוגש את המהלך הכללי. ותזכרו גם איך התחלנו את השיעור על הכוחו של היום. ושלא ידחה את עצמו מיום ליום. אז אנחנו אומרים שאני דוחה דברים שחשובים לי, זה בעצם לדחות את עצמי. הוא אומר, קח אחריות על היום ועל השעה. ואז התחלנו לספר את האלי אלי למה זבתן. וממשיך במשל, אחר כך לימים, התחיל הבן להתעורר בעצמו מה שעבר עליו. והזכיר עצמו מי הוא, איך שהוא בן מלך, וכלום חסר מבית המלך. ואתה הוא חוטב עצים אצל כפרי בעוני ודוחק. וכתב כן מכתב בקשה לאביו המלך, שיחזירו, שירחם עליו, ויחזירו לביתו ולשולחנו. קירות המלך, מכתב בקשתו, מיד נחמרו רחמיו עליו כרחם אב, ולקח אותו מאשר הוא שם והחזירו לביתו. הוא אומר, זהו, אלי, אלי, למה עזבתני? התירוץ, רחוק מישועתי, דברי שאגתי. היינו. ונכתב בקשה הראשון של בן המלך הנעל, שביקש מאביו שירחם עליו, וישלח לו קרדום טוב, שאין זאת ישועתו כלל, כמובן. אין זאת ישועתו. הישועה האמתית זה לא פתרון המצוקה. הישועה האמתית זה לחזור למהות שלנו. הישועה האמתית זה להיזכר במהות שלנו. ובזה נבוא אל ביאור הכתוב, ויאמר השם, ראו ראיתי, כי פירוש המדרש שתי ראיות, ככה הוא מביא על כל הנושא של גלות מצרים. כשהיו ישראל בגלות מצרים, ופה זה אמור לגעת בכל אחד ואחד, לפחות אני מזמין אתכם שיגל, כי חז"ל אומרים שמצרים זה סמל לכל הגלויות, וגלות זה כל אחד שמרגיש שהוא לא על מקומו, כל אחד שמרגיש שבאופן אישי ובמיצר, לשון מצרים הוא בעצם לא נמצא במקום שלו, במקום הראוי לו. וכשהיו ישראל בגלות מצרים, היו משוקעים כל כך בקושי השיעבוד ובעבודת הפרך, עד ששכחו לגמרי מי הם, שהם בני ישראל, זרע, אברהם, יצחק ויעקב, בני מלכים. שכחו מי הם. שכחו מי הם. וכל צעקתם היה רק מפני נוקסיו. זאת אומרת, הצעקה הייתה מפני המצוקה הפיזית. על הנגישות, עבודת הפרך, היינו על הקרדום הלא טוב. ולכן נאמר, מתחילה וצעקתם שמעתי מפני נוקסיו, שמעתי, שמעתי זה כמו ביטוי כזה מרחוק. יש גם קטע כזה, לפעמים בחורי ישיבות שאתה מדבר איתם, מביא בפניהם רעיון חדש, לפעמים זה מעצבן לשמוע, אתה שומע, נו, מה אתה אומר על הרעיון? נו, טוב, אני שומע. לא יודע, נתקלתי בשפה כזו, אני בתור מי שגדל בבני ברק, זה נפוץ שם. צד שני, זה גם נוסח מאוד יפה, זה אתה לא נכנס לאימות עם הבן אדם, אתה לא אומר לו מסכים, אתה לא אומר לא מסכים, אתה לא אומר רעיון טוב, רעיון לא טוב. אני חושב שאומרים לא מי שמע, אתם אומרים, אני שומע, אני שומע. אז בואו אני אמן אותך, נו, מה אתם אומרים על מה שאמרתי עכשיו? אתה אז הוא אומר פה, וצעקתם שמעתי, שמעתי דווקא, כי היה רחוק מישועתם דברי שעגתם, כמשל מכתב הראשון של בן המלך. עד שבא הזמן קץ הגאולה, נתעורר בהם מן השמיים, והזכירו את עצמם מי אמה, שהם בני מלכים, זרע אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל, ומה הם עושים במצרים? מצרים זה מקום שהיה מאוד ירוד מבחינה רוחנית. עכשיו, בשלב הזה שבן אדם נזכר במהותו, בגדולתו, בשליחותו, ואתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי. צעקת בני ישראל דייקה, שצועקים הרי אנחנו בני ישראל, ומה אנחנו עושים במצרים המזוהמים, ואתה צעקתם זו באה אליי ממש. אז אומרים למשה, לך ושלחך ועוצה. והיינו כמשל מכתב השני של בן המלך. אז כל העניין הזה, זה יש פה בעצם הזמנה להיזכרות. חלק מאותה הזמנה להיזכרות במעלתנו ובטוב שבנו, שאנחנו רוצים להוציא אותו לידי ביטוי, רוצים לעשות את שליחותנו, אנחנו רוצים לחזור לארמון המלך. לחזור לארמון המלך זה עניין של תודעה, זה לא מקום פיזי. כשדוד המלך אומר, אחד שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, הוא בעצם אומר, אני רוצה להיות כל הזמן בתודעה של אור, כל הזמן בתודעה של ביטחון. וחלק מהעניין של להיזכר במהות שלנו, זה על ידי כוח הדיבור. כוח הדיבור. המנחן אומר, השיטה שלו הייתה, שבן אדם יוציא את הגעגועים שלו, את הכיסופים שלו, בפה ממש. להקדיש כל יום כמה דקות ולספר הקדוש ברוך הוא על הטוב שאנחנו מייחלים אליו. לספר על הטוב שאנחנו מתגעגעים אליו. אומר כל טוב בשביל שהוא יצא לפועל, צריך שיעבור שלושה שלבים, הוא קורא לזה חשק, חושק ונחשק. נחשק, זה היעד אליו אני רוצה להגיע, זה הנחשק. חושק, מי החושק? צריכים להגיד אני. וחשק, זה בעצם הכיסופים והגעגועים לממש את אותו דבר. הוא גם אומר שבפעמים כשבן אדם יש משהו יקר ערך מבחינה רוחנית בחייו שהוא רוצה לממש, אז יש על זה מניעות. מניעות זה קשיים, והקשיים הם נועדו להגביר את החשק. אבל פה אני רוצה לומר, זה נועדו להגביר את החשק בדברים שתלויים בי. אני אומר את זה כלפי מה? שמי שמחפש זוגיות למשל, לא הייתי מכניס פה את המודל הזה של חשק, חושק ונחשק. למה? כי אז יכול להכניס לנו רק מתח. דרך כלל שבן אדם שחפץ למצוא את הזוגיות שלו, יש לו את החשק הראוי, הוא עושה את כל הפעולות, ולבוא להשמיע דיבור, אתה לא רוצה מספיק, לא תשמעו את זה ממני. זאת אומרת, אני מקווה שלא. כי זה לא הנושא. הרעיון הוא זה בדברים רוחניים שבאפשרותנו לממש אותם, אבל יש קושי, וכל מה שצריך זה לעורר את הרצון, את הכיסופים לאותו דבר. אומר רבי נחמן, להוציא את זה בפה ממש. אומר, כל דבר בשביל שהוא יופיע בתוך המציאות, הוא צריך לעבור דרך מחשבה, דיבור ומעשה. אני קורא לכם כמה שורות מתוך תורה סמכווה בלקוטי מאורן, אומר, ולהוציא מכוח אל הפועל על ידי שלימות הדיבור. והוא ממשיך. וצריך להוציא הדיבור ממיצר הגרון, או באזור מרכז הגרון, שם זה מרכז הדיבור. הוא רוצה לקשר שכשאני לא מצליח לדבר את מה שיקר לי, שאני לא מצליח לשתף את הקדוש ברוך הוא, לא מצליח להוציא את זה בפה, זה כמו שמצרים סוגרים עליי. מיצר הגרון זה בעצם מצרים. מקום אחר הוא אומר שהעורף זה גם אותיות פרו. שפרו אומר, תכבד העבודה על האנשים, יהיו נורא עסוקים, ואל ישעו בדברי שקר. זאת אומרת, אני רוצה להשכיח מהם את החשיבות, או פרו באמת לא האמין בזה, שלפני שאני מוציא את הדבר אל הפועל, לבקש אותו בפה, להתפלל אותו, אבל זה לא רק לבקש, תן לי, תן לי, תן לי, אלא זה לשתף, כמו שמשתפים שיתוף רגשי, אומר רבי נחמן, ככה אפשר לשתף את הקדוש ברוך הוא, לספר לו כמה זה חשוב לי ויקר לי, והייתי רוצה שזה יקרה. וצריך לראות ולהוציא הדיבור ממיצר הגרון, שיוכל לדבר בשלמות, דהיינו להמשיך נקודות על האותיות. כשרעיון מסוים הוא במחשבה שלי, זה כמו אותיות בלי נקודות. כי רק כשאני מבטא אותו בפה, יש לו כבר ניקוד, יש לו צליל. כי בלא נקודות אי אפשר לדבר שום עוד כידוע בחוש. ואזי כשממשיכים נקודות על האותיות, מוציאים הדיבור בשלמות, ואזי יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל. ולהמשיך נקודות על האותיות הוא על ידי החשק והכיסופים. עכשיו, פה יש טקסט די ארוך שהוא מתאר את העניין של חשק, חושק ונחשק. הוא אומר, והנה הכלל שכל המניעות הם רק בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק גדול ביותר. יש דברים שאני רוצה להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, ואני לא מצליח. שלפעמים זה כמו סימן ואיתות לבן אדם, תעזוב את זה, תניח את זה, זה לא שייך אליך, וזה נכון. אבל יש פעמים דברים שזה בשביל לחזק את הרצון. וזה בחינת וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. זה קטע מתוך אגדה של פסח. כשהדיבור יורד במיצר הגרון, כוונה יורד ולא לא עולה, זאת אומרת, לא יוצא מתוך פינו, שזה בחינת גלות מצרים, אזי הוא אנוס על פי הדיבור. היינו שיש לו אונס ומניעה על שאין נקודות לאותיות, ואינו יכול להוציא ממיצר הגרון, שמזה באים כל המניעות והאנוסים כנל. במילים אחרות אומר רבי נחמן, דבר שלא הוצאת אותו בפה, לא נתת, לא עשית ממנו תפילה ודיבור לקדוש ברוך הוא. והדיבור של רבי נחמן זה בעצם ללמד אותנו לשתף את הקדוש ברוך הוא מה שעובר עלינו. ממש שיתוף רגשי מפורט. שיש בו גם הכרת תודה, יש בו גם הבעת מצוקה, יש בו גם הרצון שאליו אני חותר. רק הוא הקדיש משמעות רבת ערך להוציא את הדבר בדיבור ממש. זאת אומרת שהרבה פעמים בן אדם רוצה לעשות משהו והוא לא מצליח להתקיים כי הוא לא הביא לזה דיבור. אז הוא מביא, כתוב באגדה של פסח, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. הפירוש הרגיל של זה שיעקב אבינו כביכול היה אנוס בעל כוחו על פי הדיבור האלוקי להגיע למצרים. אבל רבי נחמן מפרש את זה, וירד מצרימה, מה גורם לנו להיות במיצר, מה גורם לנו להיות אנוסים. המושג אנוס בהיבט התורני זה שבן אדם רוצה לעשות משהו, והוא אנוס, כוונה יש כוח חזק ממנו שלא מאפשר לו לעשות את זה. כתוב שאם בן אדם רצה לעשות מצווה, נאנס ולא עשה, זאת אומרת כוח גדול וחזק ממנו לא אפשר לו לקיים את זה, אז זה נחשב כאילו הוא קיים את זה. אם הוא מאוד רצה וזה פשוט לא יתאפשר, אז זה נחשב. אדם יושב בכלא הסובייטי ורוצה להיות בסוכה, הוא מאוד מאוד רוצה, אבל הוא לא יכול, הוא קלו מאחורי סורג ובריח, אז זה נחשב כאילו הוא עשה את זה. מה רבי נחמן אומר? אני רוצה להציע לזה פירוש אחר. אני אעשה עוד איזה הקדמה קטנה, הוא אומר, רצה לעשות מצווה ולא עשה, ננס על פי הדיבור, נחשב כאילו, ולא עשה, נחשב כאילו עשה, הוא אומר, יש אנשים שמספיק להם הכאילו. הוא אומר, אבל יש בעיניו שהוא כל כך רוצה, ולא מעניין אותו הכאילו, לא מעניין אותו התירוץ הרוחני. הוא אומר ככה, כי אין לאדם לפתור את עצמו ולמצוא לעצמו תירוץ על ידי המניעה. לומר שהוא חפץ לעשות אותו הדבר, רק שאי אפשר לו מחמת המניעה והאונס. ועל כן יהיה נחשב לו כאילו עשה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כאילו עשה, כי באמת, בוודאי, כשיש לו אונס, נחשב כאילו עשה, כמו שאמרו רבותינו. אבל כל זה נאמר על מי שרוצה לצאת בזה, אז הוא יוצא בה. כי מה לו לעשות? כי יש לו אונס. אבל מי שאינו רוצה לצאת, הכוונה היא שהוא לא רוצה את התירוץ הרוחני הזה, רק שהוא רוצה המצווה בעצמה, והוא טעה וחפץ ומתגעגע מאוד, ולא לצאת עם הכאילו, ואז הוא אומר, כשחושק מאוד, בוודאי יגמור הדבר ויוציאו מן הכוח אל הפועל. היו לרבי נחמן שני מחותנים, שאחד מהם במשך שנים רבות התגעגע להגיע לארץ ישראל, לפני 200 שנה זה היה מבצע מורכב, אבל עדיין אפשרי, מאות יהודים מדי שנה ביקרו בארץ ישראל, מאות ולא אלפים ולא רבבות, אבל מאות. ומחותן אחד ממש כל זמן היה מתפלל וכוסף לזה ומזכיר את זה בכל פעם, והשני שגם היה רב דגול אמר, מה עושה העניין? שירצה, שיסע. אז רבי נחמן אמר, ההוא שאמר כשירצה שיסע לא יגיע אף פעם לארץ ישראל, והוא שיתגעגע והתגעגע והתגעגע, בסוף יממש את זה. וככה היה. אבל היום הוא נותן לנו חידוש. הוא נותן לנו חידוש להוציא את הרצונות שלנו, את החשק שלנו, וזה לא סתם להוציא את החשק. אם אני מוציא את החשק, אז אני גם מקבל את הכינוי חושק. זה ביטוי שהוזכרו פה, אחרי זה אולי הנשמע פחות טוב. יש חשק, חושק ונחשק. אומר, ואני צריך לתת נקודות לאותיות. ולבקש את אותם. להוציא את הדיבור ממיצר הגרון, שהדיבור לא יישאר במצרים. באמת במצרים, ביציאת מצרים היה גאולת הדיבור. לפני זה הדיבור היה במיצר, שזה גם הסוד של ליל הסדר, זה האגדה, זה האמירה בקול. ואז בן אדם מתחיל תהליך רוחני של להוציא מן הכוח אל הפועל את שליחות חייו. רק שיש פה הערת הזרה. כי כשאנחנו באים להוציא מן הכוח אל הפועל, זאת אומרת, באים להוציא מן המחשבה אל הדיבור את הכיסופים שלנו, תזכרו את המשל שבו עסקנו. זה בסדר, בשלב ראשון גם אי אפשר ישירות לבקש לחזור אל ארמון המלך. צריכים לעבור דרך השלב שכל מה שאנחנו, כל מה שמעניין אותנו, זה לבקש קרדום יותר מושחז, גרזן יותר מושחז. אבל באותה מידה, אמרתי מקודם, בתוך מערכת זוגית יש אפשר לבקש להסתדר, ויש אפשר לבקש לאהוב, אבל יש גם אפשר לבקש שתעזור לי להוציא את אורו של הזולת מן הכוח אל הפועל, תעזור לי להיות השליח שיאפשר לטוב שלו להתגלות. כי בדרך כלל, הבקשות שלנו זה לספר כמה אנחנו חסרים בטרם זוגיות, זאת אומרת, כמה לי חסר. אבל יש לפעמים שהבקשה באה ואומרת כמה אני רוצה להיות שליח, לעזור לזולת, להוציא את הטוב שבו, לגלות אותו. וזה בין מי שמחפש זוגיות ובין מי שנמצא כבר בתוך זוגיות קיימת. זה אותה עבודה, אותה התכוונות. ובכל המקומות הללו חייבים לעבור דרך שלב ראשון של קטנות מוחין. קטנות מוחין זה אומר לבקש על הדברים ברובד, מה שנקרא, מאוד אנושי. אבל שלב שני, ממש לבקש על הייעוד. למה אני מזכיר את העניין של מצרים? כי אנחנו, עכשיו אנחנו ב... יש לנו ארבע פרשות בחומש שמות, שאנחנו נמצאים שם במצרים. פרשה הרביעית זה כבר יציאת מצרים. אז שם אנחנו עסוקים, זה עוד לא שיעור הכנה לפסח, אבל כל ענייני פסח זה בפרשת השבוע. כידוע, הדיבור של בעל התניה, שהיום היה יום הזיכרון שלו, של לחיות עם הזמן. שאלו חסידים שלו, מה זה לחיות עם הזמן? מה לחיות עם פרשת השבוע? לחיות פרשת השבוע זה, המקרה הזה, זה להבין מה זה המיצר שבו אנחנו נמצאים, שאין מקום לדיבור המתגעגע, הכוסף והמשתקק. כשבן אדם מבקש וכוסף ורוצה מאוד, הטוב הזה יצא לפועל. על להבין שאני לא משתמש בזה כלפי מישהו אחר. ותזכרו, לא להשתמש בריבוי ולהוציא את הכיסופים מן הכוח אל הפועל על דברים שקשורים בבחירה של אדם אחר. אלא לבקש להוציא מן הכוח אל הפועל את הדברים שתלויים בי, רק אין לי את הכוחות. להוציא מן הכוח אל הפועל את כל מה שבאפשרותי כבר עכשיו, כל מה שכבר זמין לפתחי. ולפעמים כשרוצים להגיע להתבודדות כזו שבאמת מצליחים לבטא את כל אשר על ליבנו, קודם כל זה סוג של גאולה. הוא ממש אומר מילים ברורות. כשהדיבור אני לא מצליח לבטא אותו, זה סוג של מיצר. ושאני מבטא את הדיבור, זה סוג של גאולה. גם כשמשתפים חבר קרוב, וגם כשעושים את זה בהתבודדות מול הקדוש ברוך הוא. דבר מאוד מיוחד. לפעמים, ההכנה לאותו דיבור היא גם ניגון. כי המורה הגדול שלימד התבודדות ולדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל מה שעובר עלינו, זה דוד המלך. דוד המלך הוא המאסטר הגדול שמלמד אותנו שיתוף מהו. המאסטר הגדול שמלמד אותנו מה זה להוציא את הדיבור מן הכוח אל הפועל. לכל אורך ספרו, בצורה יוצאת מכל מה שאנחנו יכולים לדמיין. באמת הפסוק הראשון של פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, שזה הפסוק הפותח, הסופי תיבות שם, יש שם את המילים תשובה ותהילים. עכשיו תהילים, דוד המלך שהוא המורה הגדול שמלמד אותנו שיתוף מהו, הוא לא רק מבקש, הוא גם יודע איפה לזמר. הוא יודע איפה להכניס שירה והודעה ומוזיקה בתוך השיח הזה. כי כשאנחנו נכנסים לתוך השיח הזה, רק על מה שעוד לא נמצא, זה היבט רוחני חסר לגמרי. דוד המלך, מי שמעיין במזמוריו, תראו כמה פעמים הוא מכניס שמה בתוך הכאב, בתוך המצוקה גם תודה, כמה הוא מכניס שם שירה, הלל על מה שטוב. הוא אומר לנו, אלו בעצם שלושת המרכיבים שאז אני יכול באמת להגיע ולשתף. שבוע שעבר סיפרתי לכם סיפור מאיזה משפיע חבדי שקראתי, שאמרתי שהוא סיפור שלא מספרים אותו ברבים. מישהו זוכר את שמו של המשפיע החבדי? ראובן דונין. אז תודה למי שזכר, אז יש לו עוד סיפור, שזה להיום, פחות נורא. אז פעם אחת בהתוועדות, איך בדרך כלל הולכת ההתוועדות, התוועדות חבדית, שכל עניינה הוא לפתוח את הלבבות ולעורר את האנשים להשתנות לטובה, בצורה כזו של ישיבת חברים אוהבת, אז הלב פתוח, ואז אפשר גם באמת לדבר על דברים יותר אישיים, על דברים אפשר גם להכניס תוכחה בתוך אותה מסגרת אוהבת. אז יש כיבוד, יש קצת משקה להגיד לחיים, יש ניגונים, ויש את הדיבורים של מי שיושב בראש ההתוועדות, של המשפיע, ששם הוא מכניס את התכנים החשובים לאותה התוועדות. ובאמת אצל חסידים ההתוועדות היא נחשבת ממש מיסודי החסידות. ככה רבי הקודם מחב"ד אומר שזה היכולת הזו לשבת בצוותא ולהרים לחיים והניגונים, ושיש מישהו שבאמת מעביר את הדיבורים העמוקים, אז הלב מתעורר, הלב פתוח, יש הרבה פחות התנגדויות. יש ברכה בזה. אז התחילו את הניגונים. ודרך כלל, אחרי כמה ניגונים, אז עוברים כבר לדיבורים. וראובן המשיך עוד ניגון ועוד ניגון ועוד ניגון. אז אחד המשתתפים שם לחץ עליו כבר שידבר. אז אמר לו, טוב, גם זו דרך. ואז הוא סיפר סיפור. אני אספר לכם את הסיפור. אתם יכולים לצחוק כבר על החשבון, כי הסיפור הוא לא... הרעיון שהוא רצה להגיד שיש פעמים שהמשפיע או הרב שמתעד, הוא מבין שמה שנותן את המסר ומה שפותח את הלבבות ומה שגורם לבן אדם לרצות להשתנות זה הניגונים, לא צריך עוד משהו. התפיסה הקטנה של אותו בחור צעיר של אל האמון אומר, זה צריך גם דיבורים וגם ניגונים, לא רק ניגונים. אז הוא סיפר שהיה פעם איזה מנקה ארובות, אפשר להלביש את זה על הרשל את הסיפור, שראה שיש הרבה פיח בארובות, הוא אמר אולי אפשר לעשות מזה כסף, אז הוא הרז את זה באריזות יפות, החליט למכור את זה לעקרות הבית בתור אבקת פלאים נגד מקקים. טוב, כולם קנו את זה בהתלהבות רבה, והוא עשה קופה יפה. אחרי כמה שבועות הוא חזר שם שוב לאותה הערה, כולם יצאו עליו עם הערוכים ביד, חפש אותו. לפני שנפסו אותו וחבטו, הוא אמר, רגע, רגע, לפני שאתם מחביצות לי, בוא תספרו לי איך אם השתמשתם בהוראות, אם עשיתם לפי ההוראות. אמרו, איזה הוראות? מה? משאלתם, איך עשיתם? איך השתמשתם באבקה? פיזרנו את זה, איפה שהמקקים נמצאינו ומה? ולא קרה כלום, הם רק פיזרו את זה בבית. הם שואלו אותו, ומה ההוראות? הוא אומר, קודם כל צריך לתפוס את המקק. אחרי זה, לדגדג אותו שיפתח את הפה, וכשהוא תפתח את הפה, מכניסי לו קצת מאבקה פנימה, והוא מת. אז אומרת לו, עקרת הבית שתפסה אותו, אומרת, אני, אם אני כבר תופס את המקק, אני מועכת אותו. לא צריכה את היצד שלך? אומר, כן, גם זו דרך. אז זה כל מה שראובן באותה התוועדות, הוא לא דיבר, הוא רק סיפר את הסיפור הזה, גם זו דרך, והמשיך עם ניגונים כל הערב. זה הזכרתי, למרות שלא צריך את ה... זה המשימה שלכם, לקשר את הסיפורים או את הניחות למהלך השיעור, איך זה קשור למה שדיברנו. בסיפורים הקודמים הנחתי לכם. מה אתם אומרים? התחלנו לדבר על זה עכשיו בהקשר של ניגונים. זאת אומרת שדוד המלך, שאנחנו מעיינים במזמורי תהילים, אנחנו רואים שיש מהלך שלם איך הוא משתף. השיתוף הוא הודעה, השיתוף הוא בקשה, השיתוף הוא הבעת כאב, השיתוף הוא שירה, השיתוף הוא זמרה. רובנו, מי שיוצא לו להגיד תהילים, אנחנו מסתם אומרים את זה במרוצה. אבל הרמח"ל יש המלצה, מה שאומר לקרוא תהילים, ולהתבונן מה מלמד אותנו דוד על דרכו. זאת אומרת, דוד משתף אותנו בתובנות איך הוא עצמו זכה להתקדם עד שהוא, אנחנו אומרים משיח בן דוד, איך הוא זכה להגיע למעלה הזאת. ובעצם יש ביוגרפיה של דוד ויש אוטוביוגרפיה של דוד. ביוגרפיה של דוד זה ספר שמואל. אוטוביוגרפיה של דוד זה ספר תהילים. ובספר תהילים הוא בעצם מספר לנו איך הוא התמודד. עכשיו, זה לא פשוט להיכנס לזה, לסוג הקריאה הזו. גם אין צריך לעשות זה כל הזמן. פעם לפעם שזה פסוק או איזה מזמור שתופס אותנו להיות בשימת לב לתובנות שמתגלות שם. יהי רצון שנדע את כוחו של היום הנוכחי, שנדע לחדש את התפילות שלנו, גם לבקש על גרזן טוב יותר, על בעיקר לבקש על לשוב לארמון המלך, ולדעת שאת הכיסופים ואת הרצונות הם צריכים ממש שיהיה להם נקודות, נקודות הכסף, נקודות של כיסופים, ולהוציא את זה בפה ממש. זה עצמו, היציאה מהפה ממש, זה חלק מהיציאה מן המיצר, מאותה יציאת מצרים. תודה להיותכם, בהמשך שבוע מבורך, שמח ומלא חשק, חושק ונחשק.